לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. נשיא המדינה יצחק הרצוג פנה בימים האחרונים ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה וביקש ממנה לאפשר לראש הממשלה נתניהו להשתתף בהידברות על רפורמת המשפט שמקדמת הממשלה. כזכור, חוות הדעת של מיארה קבעה כי נתניהו מנוע מלעסוק בעניין בשל ניגוד עניינים. היועצת השיבה לנשיא בשלילה ואמרה כי נתניהו אינו יכול להיות צד במגעים. הרמטכ"ל הרצי הלוי יזם שיחה חריגה עם נתניהו והפציר בו שלא להעביר כמה מסמכויות שר הביטחון גלנט לשר האוצר סמוטריץ'. על פי הדיווח, החשש של הלוי הוא מחוסר אחדות בפיקוד, כאשר שר אחד מפקד על פינוי מאחז ושר אחר מפקד על שער המשמעויות הביטחוניות. יצוין כי חוות הדעת של מיארה קבע כי יש קושי משפטי משמעותי להעביר סמכויות בתחומים מאחד לשני. ראש הממשלה נתניהו שלח את מסגירו הצבאי במטרה לשכנע את השר לביטחון לאומי תמר בן גביר להפסיק את המבצע המשטרתי במזרח ירושלים, כך פורסם בכאן 11. על פי הדיווח, מהלך זה ננקד בעקבות עזרות שמקבל נתניהו מראשי מערכת הביטחון. משיחות שקיים נתניהו בעת האחרונה עם ראשי המערכת עולה מסר אחיד הדורש את עצירת מבצע האכיפה שהתחיל במזרח העיר. במסגרתו ישנה אכיפה מוגברת באזור עם חלוקת כנסות והריסת מבנים בלתי חוקיים. הנשיא האמריקני ג'ו ביידן אומר כי שלושת העצמים הם המעופפים שריחפו מספר ימים בשטחה ויורטו על ידי הצבא האמריקני ככל הנראה לא שימשו למטרות ריגול. ביידן העריך כי העצמים קשורים לחברות פרטיות או למכוני מחקר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות, בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
מחר יהיה בעיר אדמונן חלקית עם עלייה בטמפרטורות בימים שבת, ראשון ושני. תחול התחממות נוספת ומידות החום יהיו רגילות לעונה.
בחסות, בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
עד כאן חדשות כל חי.
תמיד איתי.
הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עמכם המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשלוטכם המאזינים 03-593-93, 03-593-93, אלו חילופין בפקס 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר. כדאי ורצו לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם זאת השם, מיד בלא נדר בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח לחתי, לא לפני שנודה לו הסכים על המלאכה. הטכנאי אוריה וולמן, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש ותהי משכורתם שלמה מעם השם. במסגרת הפתיח הלכתי סיימנו בשבוע שעבר את סימן שין זין, ועכשיו אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא סימן שין חט, שהוא בעצם הלכות מוקצה בשבת. לא לפני שנתייחס במספר מילים למאורעות הקשים שחווינו בשבוע האחרון, בפרט עם שני הילדים שנהרגו בשכונת רמות, משפחת פלי, השם יקום דמם. ובעצם כל יהודי צריך לעשות רגע חושבים ולדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הקדוש ברוך הוא מזעזע אותנו פעם אחר פעם, כי הוא מדבר איתנו. הוא רוצה שנשתנה. כל אדם ואדם יודע מהם הליקויים הרוחניים שלו. וכל אדם ואדם צריך לנסות לתקן את הליקויים הרוחניים שלו. אבל אם אנחנו מדברים באופן כללי, אז צריכים לדעת שרבותינו לימדונו שתורה אגנה ומצלה. זאת אומרת שגם בזמן שמידת הדין מתוחה, ולצערנו הרב זה מה שקורה, כשמגבירים בלימוד התורה, אז יש כוח, כוח עצום לתורה של הפרט, בפרט של הכלל, לעצור אסונות, לסלק את מידת הדין. תורה אגנה ומצלה. מגינה מן האיסורים, ומצילה מן החטא. לכן, רצוי וכדאי מאוד בתקופה הזאת בפרט, להתחזק בלימוד התורה, בין אם אתה בחור ישיבה, בין אם אתה אברך, בין אם אתה עובד לפרנסתך במהלך היום, וקובע עיתים לתורה במהלך הערב, להוסיף עוד חיזוק בלימוד התורה, שבזכות זה הקדוש ברוך הוא באמת יאמר לצרותינו די, ויגלנו בגאולה שלמה, כי הדברים ששומעים הם ממש קוראים את הלב ומרסקים את הנפש, לשמוע איך שני ילדים קטנים ככה בשנייה אחת נלקחים ונעלמים. זה צרה איומה, לא רק למשפחה, זה משהו גדול, צרה גדולה לכלל ישראל. אי אפשר לעבור על סדר היום כאילו עוד משהו קרה, עוד אסון קרה. זה לא עוד אסון קרה, זה לצערנו הרב אסונות קשים וקשים מנסו. לכן אם אנחנו ניקח ונפנים את המסר, הקדוש ברוך הוא אוהב את כולנו, הקדוש ברוך הוא אוהב הרחמים, הוא לא רוצה חלילה להרע לנו, רק רוצה שנחזור בתשובה, הוא רק רוצה שנתחזק. אבל כשזה לא קורה בצורה יפה, אז הוא מדבר איתנו בצורה קצת שונה. אז לכן, אם באמת אנחנו ניקח על עצמנו את החיזוק הזה של להתגבר, חיזוק של לימוד התורה, זה דבר שיכול לסלק את מידת הדין, זה דבר אחד. דבר שני, נושא של בן אדם לחברו. יש לצערנו הרב, בעידן של היום, בפרט בעידן של הטכנולוגיה המתקדמת, כל מיני איסורים חמורים שאנשים נכנסים בלשון הרע ורכילות ופגיעה. כי בעוד שפעם, אם היית רוצה להגיד משהו, אתה צריך להגיד בפה, ולהגיד לבן אדם בפנים בפה, וזה דבר שמונע הרבה פעמים. היום יש טלפונים, יש התכתבויות, יש כל מיני דיבורים כאלה, וכל מיני אפשרויות כאלה, שיותר קל לגנות, יותר קל לבזות, יותר קל לדבר לשון הרע, יותר קל לדבר רכילות. וזה הדבר שצריך מאוד מאוד למגר אותו. כי ברגע שיש חלילה שנאת חינם, ברגע שיש חלילה ליקויים של בן אדם לחברו, אז עם ישראל מאבד מהאיכות של ויחן ישראל כנגד ההר בלב אחד כאיש אחד. זאת אומרת, כל המעלה הגדולה, חלק מהמעלות הגדולות של עם ישראל זה האחדות שיש בינינו. וברגע שאין אחדות, אז יש פירוד למטה, יש גם פירוד למעלה, כמו שהחפץ חיים מעריך בהקדמה שלו להלכות לשון הרע ורכילות, שזו הייתה סיבת החורבן. סיבת החורבן, אומר חפץ חיים, זה לשון הרע, זה הרכילות, זה המחלוקות שהיו בעם ישראל. כמו שהגמרא בגיטין מעריכה. אז לכן צריכים מאוד מאוד לנסות להתחזק ולא להתפתות לכל מיני דיבורים, לא להתפתות לכל מיני קבוצות כאלה ואחרות, שזה משמיץ את זה וזה מדבר על זה וזה מחזיר לזה. וזה מפחיד שאדם יכול לזרוק איזה מילה או לכתוב איזה מילה, ו לבזות ולהשפיל בן אדם בממדי ענק שאין כדוגמתם, וזה דבר שאין עליו בחילה, זה ממש המביא פלי חברו ברבים, כאילו שופך דמים. צריך מאוד להיזהר ולהתחזק בדברים הללו, ואם באמת ניקח לעצמנו גם את הנושא הבן אדם למקום, שזה התחזוק בלימוד התורה, וגם את הנושא של בן אדם לחברו, שזה כל כך משמעותי אצל בורא עולם, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, ואידך זיל גמור, זה כל התורה כולה. בן אדם, קודם כל, צריך להיות בן אדם לפני שהוא הולך להיות ירא שמיים, והולך ללמוד תורה, והולך להתחזק בכל מיני חיזוקים. הרי רבי חיים ויטל כותב, למה, שואל למה לא הוזכר עניין של מידות בתורה. לא הוזכר עניין של מידות. קנאה, כעס, גאווה, לא הוזכר בתורה. מדוע? הוא אומר כי זה הרבה לפני התורה. זה היסודות של הבניין. הבניין לא יכול לעמוד בלי יסודות, גם התורה לא יכולה לעמוד בלי מידות, זה לפני התורה. לכן צריכים מאוד להתחזק בנקודות הללו שבן אדם לחברו, ולברוח מכל מיני מחלוקות, לברוח מכל מיני השמצות. אתה נמצא בחבורה או בקבוצה של אנשים שמדברים ומשמיצים, תברח, פשוט תברח כמו מאש. והשם יתברך יעזרנו שנתבשר רק בשורות טובות, ויאמר לצרותינו די וירפא את שברנו. סימן שלחת, וכמובן שהקדוש ברוך הוא ישלח נחמה מהירה מן השמיים למשפחת פלאי, שקדוש ברוך הוא ייתן להם את הכוחות נפש להתמודד עם האסון הכבד, וגם ישלח רפואה שלמה מהירה לאבא שיקום מיטת חוליו בריא ושלם בכל עבריו וגידיו, שנזכה בעזרת השם בקרוב לביאת משיח צדקנו ותחיית המתים, ונזכה לראות עין בעין את כבודו ומלכותו של בורא עולם בעולם כולו. סימן שלחי, דברים המותרים ואסורים לטלטל בשבת, ובו נלבד סעיפים. סעיף א', כל הכלים ניתנים בשבת חוץ ממוקסם מחמת עשרון כיס, כגון סכין של שחיטה או שלמנה והזמן של ספרים, וסכין של סופרים שתקלים בקולמוסים. כיוון שמקפידים שלא לעשות בהם תשמיש אחר, אסור לטלטלו בשבת, אפילו לצורך מקומו לצור גופו. אפילו תחובים בלעדיין למשוך סכינים אסור לטלטלו, והוא הדין לקורנס של בשמים שמקפידים עליו שלא יתלכלך. אומר הרמה, והוא הדין כלים מיוחדים לסחורה ומקפיד עליהם. אז בעצם, הנושא של מוקצה התחיל כבר מזמן דוד ושלמה, כפי שהגמרא בשבת בדף למד אומרת, שדוד המלך נפטר בשבת, למד עמוד ב', ושלמה המלך בא לבית המדרש, ואמר אבא מוטל בחמה, ומה אעשה? אמרו לו, הנח עליו כיכר הוא תינוק וטלטלו מחמה לצל. אומר הגרז בסעיף י' ז', רואים שגזירת מוקצה מחמת גופו לפחות, הייתה לפחות מזמן דוד ושלמה. אבל היסוד של מוקצה, חסרון כיס וכלי שמחתו לאיסור וכל הדברים האחרים, זה התחיל בעצם מזמן נחמיה. בזמן נחמיה בתקופת בית שני, עם ישראל היו פרוצים בהלכות שבת, בפרט באיסור הוצאה מרשות לרשות, ולכן נחמיה ובית דינו גזרו עליהם שלא לטלטל שום חפץ בשבת, חוץ מחפצים מסוימים שהם הכרחיים, כי אם לא מטלטלים אז גם לא יכולים להוציא. ואחר כך שעה מטיבו את דרכם, זה לא מוקצה, זה גזירת כלים. שעה מטיבו את דרכם, אז גמרא אומרת בקוף חפגינו עמוד ב' בשבת, התירו וחזרו והתירו וחזרו והתירו, התירו כלי שבחתו להתר, לצור גופו במקומו, וחזרו והתירו כלי שבחתו להתר, בחמל אצל, וחזרו והתירו כלי שבחתו לאיסור, לצור גופו במקומו. ומשם נעצר העניין, שמוקצה בחמת גופו ומוקצה בחמת עשרון כיס, עשו לטלטלם אפילו לצור גופו במקומו, כלי שבחתו לאיסור מותר לטלטלו לצור גופו במקומו, ולא מחמל אצל. כלי שבחתו להתר מותר לטלטלו אפילו מחמל אצל, ולא שלא לצורך כלל. אוכלים וכתבי הקודש מותר לטלטלם אפילו שלא לצורך כלל. בעזרת השם, בהמשך אנחנו כמובן נתמקד על כל פרט ופרט את גדרו ודינו. מה שבעצם היסוד של איסור מוקצה אחרי גזירת נחמיה, אז הרמב״ם כותב, בסוף פרק כ"ד, הבית יוסף פה והמשנה ברורה מביאים, בהקדמה שהאיסור של מוקצה בשבת, אומר הרמב״ם מדיניו שמעצמו, כן? אומר, כיוון שנביאים ישעיה הזהיר שלא יהיה הילוכך בשבת, כי הילוכך בחול, ודבר דבר, ושלא יהיה הילוכך בשבת כי הילוכך בחול, ושלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך בחול, קל וחומר, שלא יהיה טלטולך בשבת כטלטולך בחול. אדם בשבת לא עובד, נמצא בבית, ואז יש אפשרות שהוא מתחיל לטלטל עם המצלמה ואבנים וכסף וכל מיני דברים. ואז בכזה מצב, בטל טעם התורה למה אני אנוח. התורה רצתה שאני אנוח בשבת, והנה אדם מתעסק בכל מיני חפצים. לא שהוא עובר ביסור למה אני אנוח, כמו שאומר רבי חון וסרמן, כי אין פה מלאכות, אלא הרצון של התורה למה אני אנוח מתבטל. זה סיבה אחת, וסיבה, בקצור, התורה, רבנן רצו שיהיה שוני בין שבת ליום חול, גם בנושא טלטול חפצים, ולא רק בנושא הדיבור וההליכה. ועוד הוא אומר, כשאם אדם נתיר לו לטלטל כשבחתו לאיסור, פטיש, מסמר, עת, הוא יבוא, מברג, הוא יבוא, יש חשש, הוא יבוא לתקן איתם, יבוא לעשות מלאכה, הוא מזיז פטיש במקום למקום, אז פתאום הוא רואה איזה מסמר לא קצת בחוץ, ייתן לו דפיקה ויכניס אותו בתוך הקיר, או מברג, או בורג וכדומה. ועוד הוא אומר שיש אנשים שהם לא בעלי אומניות, כל השבוע הם לא עובדים, בלשון הגמרא קוראים לזה טיילים, בלשוננו פנסיונרים, הם כל היום, אין להם איזה עבודה מסוימת. וגם בשבת הם לא עובדים, וגם ביום חול הם לא עובדים, אז אין כל כך עיקר בין שבת ליום חול, פה לא עובדים ופה לא עובדים. אז אין פה שביתה ניכרת. אז לכן אמרו להם, בשבת אל תלטלו חפצים מסוימים, כדי שתהיה שביתה ניכרת, אבל הכל מיוסד כמובן, על עניין של הקצאה וסך הדעת, שדברים שאין רגילות ולא צריך להשתמש בהם בשבת, אז אדם מסיח דעתו. והרעבד שם במקום חולק על הרמב״ם ואומר שלא צריך שום טעם, אלא הטעם שהיה בזמן נחמיה נשאר, שלא יבוא לעשות הוצאה, שאם יבוא לטלטל כרגיל הכל, אז יבוא גם להוציא מרשות לרשות, אבל אם מגבילים אותם בחפצים מסוימים, אז לא יבוא לטלטל מרשות לרשות. אז הסעיף א' בשולחן ערוך מדבר על מוקצה מחמת רצון כיס. מה זה מוקצה מחמת רצון כיס? זה כלי שבעיקרון הוא עומד למלאכת איסור, ומקפידים שלא להשתמש בו למלאכות של היתר. כמו למשל סכין של שחיטה, סכין של מילה, מספריים של ספרים, או סכין של סופרים, שמתקנים את הקולמוסים, או מצלמה, או נגן, או מגהץ, או מחשב, כל הדברים הללו זה נועד למלאכת איסור, ואתה לא יכול להשתמש באיסור בשבת. שימושים אחרים של היתר, אתה מקפיד לא להשתמש. אז לכן אדם מסיח דעתו מהחפצים האלה, אומר, אין לי מה לעשות עם זה בשבת. לעיקר יעודם אני לא יכול להשתמש, כי זה איסור. ולדברים אחרים זה להיתר, דברים אחרים של היתר, אני מקפיד לא להשתמש, לכן זה מוקצה מחמת רצון כיס. ואסור לטלטל אותו, כפי שהביטיסה מביא בשם הראשונים, ושולחן ערוך פוסק, אפילו לצורך גופו, או לצורך מקומו. אבל כלי שמלאכתו להיתר, שמקפידים עליו, שלא להשתמש בו שום שימוש אחר, כמו גביע יקר או בגד יקר שלובשים או משתמשים בו רק בחג מסוים, זה לא הופך את זה להיות מוקצה מחמת רצון כיס, כי ליעד שלשמו הוא נועד, אם יהיה איזה צורך הכרחי, כגון שיבוא איזה אדם חשוב וירצה לראות ולהשתמש בבגד או בגביע, אנחנו לא נמנע ממנו. אז במלז אין פה הקצאה מוחלטת. צריך לדעת שאם יש לי כלי שמלאכתו לאיסור שאני מקפיד לא להשתמש בו שימושים של היתר, אבל יש שימוש אחד שעליו אני לא מקפיד. שימוש אחד של היתר שעליו אני לא מקפיד, אף על פי ששאר שימושים אני מקפיד, זה כבר מפקיע מזה מוקצה מחמת רצון כיס. בואו ניקח למשל דוגמה פלאפון. פלאפון הוא כלי שמלאכתו לאיסור כי הוא נועד להתקשר, זה אסור. בדרך כלל רוב בני אדם מקפידים לא להשתמש בזה שימושים אחרים. אתה לא תיתן לילד שלך לשחק עם זה, ואתה לא סתם תתפוס עם זה כל מיני דברים וכדומה. אתה מקפיד לא להשתמש בזה שימושים של היתר, כי אתה חס על הטלפון. זה מוקצה מחמת רצון כיס. אבל אם אדם, וזה שמתעוררים עם הפלאפון, זה עדיין לא עושה את זה מלאכת היתר, כי כדי להתעורר עם הפלאפון ביום חול מה עושים? מכוונים אותו לפני השינה, ומנתקים אותו כשהוא מצלצל, אז עדיין מלאכת איסור. אלא אם כן, יש לבן אדם שימוש של היתר בפלאפון, כגון שיש לו יקיצה קבועה. כן? קבוע, יש לו שעון מעורר בפלאפון, לא צריך לכוון לפני ולא צריך לנתק לפני, הוא מתנתק לבד. אז ממילא, יש פה שימוש של היתר. נכון שעיקרו לא עומד בשביל זה, אבל יש פה שימוש של היתר שלא מקפידים עליו ומשתמשים בו, בלי שום פעולה של איסור. אז אצל אותו אדם זה ייחשב כי יש בכתור לאיסור. או לחילופין, בן אדם שנותן לילד שלו לשחק בפלאפון, לשחק בתור להשתעשע, לסיבה הזה להוציא, להכניס. לא לשחק במשחקים. זה גם מלאכת איסור. אז זה גם כן מפקיע מזה מוקצה מחמת רצון כיס. אז יוצא שפלאפון תלוי אצל מי מדובר. כי מוקצה מחמת רצון כיס נקבע לפי הבעלים. כמו שמביאה מגן אברהם, והמשנה ברורה פוסק אותו בסעיף קטן וב. אז לאחד זה יכול להיות כיס משפחתו לאיסור, ולשני זה מוקצה מחמת חסון כיס. זה דווקא מילה עצומה, שאם הפלאפון מצלצל בשבת, מצלצל אני מתכוון השעון מעורר שבו, וזה מפריע לבני הבית, ורוצים להוציא את זה לחדר אחר. אם זה כיס משפחתו לאיסור, מותר להוציא לחדר אחר, זה נקרא צורך מקומו, כפי שנראה בהמשך, כי ההימצאות של החפץ במקום פה מפריע לישון. אבל אם נאמר שזה מוקצה מחמת חסון כיס, אסור להוציא את זה. למה? כי מוקצה מחמת חסון כיס, לא יתירו צור גופו במקום. אז מה יעשה? יטלטל את זה באחורי ידיו. יטלטל את זה בין שני גבי היד, בין שני אחורי ידיו, או בפה. זה נקרא טלטול בשינוי, בין שני גבי היד. טלטול בשינוי, לצורך דבר היתר שמותר. אם זה עם הפה, טלטול בגופו, לצורך דבר האסור, אפילו שמותר כאן, בכל מיני לצורך דבר היתר. זה נקרא צורך דבר היתר, שאנשים יוכלו להירדם. אז אצל רוב בני אדם, פלאפון זה חסרון כיס, אבל אם יש בני אדם שמשתמשים בו שימוש של היתר, אז אצלם זה כיס לוחתו לאיסור, או יש כאלה שיש להם שעון בפלאפון שרואים את השעה כל הזמן, אין שומר מסך שצריך ללחוץ על איזה כפתור כדי לראות את השעה, כל הזמן רואים את השעה, ומשתמשים בזה מדי פעם, מסתכלים את השעה, אז אצלם זה כיס לוחתו לאיסור, זה לא חסרון כיס, ואם הוא מצלצל בשבת, אז מותר לטלטל את זה לחדר אחר כרגילותו, כדי שלא יפריע לבני הבית לישון. מוקצה מחמת, כלי שמחתו ליתר שמקפידים על המקפדה מוחלטת, נחלקו בזה הפוסקים כגון כלי פסח, שמקפידים בשום פנים ואופן שלא להשתמש בהם במהלך השנה. אז יש בפוסקי דורנו, מרן הרב אלישי ועוד, שפסקו שזה מוקצה מחמת חסון כיס, כי מקפידים, אם לא מקפידים וכשנתקעים מוציאים, אז זה לא חסון כיס, אבל אם מקפידים וגם כשצריך קונים, או משתמשים בחד פעמי ולא מוציאים, אז זה חסרון כיס. ויש לזה ראיה, המשנה ברורה בסעיף קטן ח', שהוא כותב שגם ארון, שזה מלאכתו ליתר, אם מקפידים שלא להזיז אותו ביום חול, כי חושבים שהוא ייפסד, זה גם נקרא חסרון כיס. ויש עוד פסקים שכך סוברים, אבל חזון עובדיה פוסק לא כך. חזון עובדיה פוסק, שגם כלי פסח יש להם דין, של כלי שמלאכתו של ליתר, ומשמע מתוך הדברים שאפילו אם יש לו הקפדה מוחלטת. זה נפקא מינה גם לגבי שעון או תמונה מאוד יקרים שתלויים בקיר ומקפידים מאוד לא להזיז אותם, שלפי הפוסקים הראשונים שהזכרנו, זה משנה ברורה, וזה גם חזון איש, ומרן הרב אלישיב, ועוד, אז זה חסרון כיס. ולפי חזון עובדיה, זה לא חסרון כיס, כי זה כלי שמחתו יותר, אין בו זדין, שאין מוקצה מחמת חסרון כיס. אז ממנה צריך להסתכל ולדון בכל חפץ וחפץ, שהמודד של חסרון כיס זה כלי שנועד למלאכת איסור, ולשימושים של יותר מקפידים לא להשתמש אפילו שימוש אחד, זה מוקצה מחמת חסרון כיס, גם תעודת זהות ודרכון, זה מוקצה מחמת חסרון כיס. כמו שאמרנו, גם נגן, מצלמה, מגץ, מחשב, כל הדברים האלה מוגדרים כמוקצה מחמת חסרון כיס, כי מאוד מקפידים עליהם. אלא אם כן, אדם נמצא במקום שהוא צריך להסתובב עם תעודת זהות בשבת, או עם דרכון בשבת, אז זה כבר הופך להיות, זה כבר שימוש של יותר, שמשתמשים ולא מקפידים, אז בכזה מצב, זה יהיה כלי שמחתו לאיסור, שמותר לטלטל לו לצור גופו במקומו. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן, לשותכם המאזינים, פסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. האיכות של עינית, המגוון של עינית, המומחים של עינית, והתשלום על חשבון קופת החולים, רק בעינית. הסדרים עם קופות החולים על מגוון ענק של משקפי יוקרה. עד גיל 18, פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
רמי לוי עושה לעובדים שלכם את החג עם התו המלא, ועכשיו עם טיסות של ישראל, השמיים הם הגבול. התו המלא, המתנה המשתלמת במדינה, למימוש ברמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, וגם במעל 100 מותגים מובילים. אופנה, קוסמטיקה, עיצוב הבית, אטרקציות, מסעדות ועוד, ומעכשיו גם טיסות של ישראל. חפשו בגוגל, התו המלא. מיד נתפנה ונענה לשיחתכם.
במוצ"ש הקרוב המוזיקאים החדשים נחשפים. המאסטרו בפרק אחרון ומרתק בשלב קדם העונה. עם כל הלב להתחבר.
מקבל.
ומיד אחר כך פיני איינהורן משיק את אלבומו החדש בחגיגת מלווה מלכה סוחפת. באולפן התארחו המוזיקאים מוישי רוט, אלי קליין ואיצי ברי ואומן הקלידים שמחה אברמצ'יק. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10 בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר קול חי. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול, ישר כוח על התוכנית קודם כל, באמת תוכנית יפה, רציתי לשאול מקומות עבודה שהזמן קצוב, ואין שם שליח ציבור מקצועי, ויש שליח ציבור שממהר, בולע מילים, לא תמיד שם לב שישימו 10 אנשים, בתפילת 18 או תפילו 10, אבל השעץ הוא בן תורה, לעומת זאת יש שעץ שמחזיק פלאפון לא קשר, אבל הוא לא בולע מילים, האם יש עדיפות לזה או לזה, שאני מתפלל יחיד בשתי המקרים, כי אין לנו ברירה למעשה, זה מקום עבודה, השם יש עדיפות לזה או לזה, או שיש כאלה שאומרים בוא נתפלל יחיד, אם הוא בולע מילים ואם הוא לא מסתכל, לא כולם מקצועים שם, זה נושא חזנות. ובאותה הזדמנות גם על חתן בר מצווה, אני שואל את אותה שאלה גם לגבי חתן בר מצווה, גם יש אותה בעיה, אם הוא מתכוון להוציא, הוא לא תמיד, הוא תמיד מקצועי, השאלה אם יש בזה עדיפות לאחד או השני.
תראה.
כן.
בעיקרון, אין שום אופציה בדבר הזה להתפלל ביחידות, כי זה לא קשור לשליח ציבור, תפילה בציבור זה שיש 10 שמתפללים ביחד. עצם זה שיש 10 שמתפללים ביחד, זה נקרא תפילה בציבור. זה שהשליח ציבור בולע מילים בחזרה או בקדיש וכדומה, זה לא מפריע לדין תפילה בציבור. תפילה בציבור יש לכם, כי אתם 10 ביחד שמתפללים בציבור.
כן.
אלא מה? שיש לנו בעיה שאם השליח ציבור מתחיל חזרת השעץ בלי שיש 9 עונים, או כפי שאמרת שהוא בולע מילים, אז יש פה בעיה של ספק ברכות לבטלה. אז לגבי החלק הראשון, עוד אפשר להקל, שיש פוסקים שסוברים, שאף על פי שאין 9 עונים, אבל כיוון שיש פה בסך הכל במקום 10, אז זה לא בכלל לבטל עליו אפשר לענות. לגבי בולע מילים, אני לא מאמין שהוא בולע מילים בכזו רמה שממש לא מבינים את מה שהוא אומר. זאת אומרת, יכול שהוא נתפלל קצת מהר. בפרט שאתה אומר שהוא בן תורה.
כן.
כן. אז לכן, פשוט צריך לנסות להעיר לו בעדינות. לנסות להעיר לו בעדינות. שהציבור זה קצת מפריע להם שהוא ממהר, אם אפשר להעט טיפה, וגם להסביר לו שיחכה עוד איזה דקה או שתיים, כדי שיהיה 9 עונים. אני חושב שזה הכיוון שציבור
זה. כן, סליחה, וזה מקום עבודה שהזמן קצוב. זה מקום עבודה, והאנשים שם לא כולם תמיד מצורה שמבינים את ההלכה.
כן, אז אפשר... אז בכזה מצב יהיה אפשר להקל, וגם שאין 9 עונים להתחיל את חזרת השעץ, אבל עדיין, אפשר להתפלל מילה מילה, זה בסך הכל אולי ייקח עוד דקה זה שהוא יעט טיפה את הקצב. זה הכיוון שצריך ללכת עליו.
אבל בכל מקרה אין עדיפות להתפלל יחיד, ואתה אגיד אין להתפלל יחיד עדיף לי.
לא, 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 ודאי שלא, כיוון שעצם זה שמתפללים 10 בלחש, זה תפילה בציבור. כמו שהפוסקים כותבים בסימן סמך ו' וצדיק, סמיכי וצדיק. טוב.
תודה רבה רבי, יישר כוח.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב ערב.
ערב מצוין.
אנחנו נותנים הלכות בית הכנסת, ולמי פעם ישבתי שאלה, איך צריך להיות היחס שלנו בית הכנסת, מתפלל דתי שהוא הומו?
בעיה רצינית מאוד, זה עבירות מאוד מאוד קשות וחמורות, שכתוב עליהם בתורה, דמיהם בם. דהיינו שבזמן שבית המקדש קיים, יש על עבירות חמורות כאלה איסור סקילה. ולכן צריכים מאוד מאוד מצד אחד לא לדחות אותו על הסף כדי לא לנעול דלת בפני בעלי, בפני בעלי תשובה. מצד שני, להראות באופן ברור שזה דבר שהוא מאוד מאוד חמור, וזה לא משהו שאנחנו יכולים לחיות איתו ולהתחבר לסוג האנשים האלה. זה דבר שמאוד מאוד צריך ללכת בין הטיפין. לא לדחות לגמרי מצד אחד, כי אנחנו רוצים שהם יחזרו בתשובה, ומצד שני, לא להראות להם אהבה ואחווה יתרה, כאילו לא קרה כלום, אלא צריכים להראות להם שבאמת זה דבר שמאוד מאוד חמור, ולהסביר להם שדבר שזה מאוד 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 חמור על, על פי התורה.
אבל אני חושב פרקטית עכשיו, על ילד תורה, מותר לו, צריך למניין.
תראה, בעיקרון, לגבי, זה באופן כללי. כן, כן, אני בא לענות. לגבי צירוף למניין, אז מה שמבאר בשולחן ערוך בסימן נ"ה, סעיף י"א וגם סעיף י"ב, שגם אדם שעובר עבירות, כל זמן שלא נידו אותו, כל זמן שהוא לא בגדר מומר, אז הוא מצטרף למניין. מומר זה דווקא אדם שעובר עבירות להכעיס, או שמחלל שבת בפרסיה, או שמומר לעבודה זרה, או שלא מאמין בדבר אחד של תורה וכו'. אדם שעובר עבירות לתיאבון, וזה המציאות של האנשים האלה שדיברת עליהם, הם לא בגדר הזה, הם לא בגדר הזה שלא מצרפים אותם למניין ולא מעלים אותם לתורה. מצד שני, לא להראות להם כאילו לא קרה כלום, אלא צריכים להיכנס איתם בהידברות ולהסביר ולהראות שזה דבר מאוד מאוד חמור ולא לא ייקון כן במקומותינו.
וקדיש, שאלת המנך, מה שהקדיש שלו?
של מה?
הברכות שלו?
אמרתי,
קדיש כל, שלו, כל אמן.
מותר לענות אמן על הברכות שלו וגם על הקדיש שלו, לא ניתן לו לעלות שליח ציבור בשום פנים ואופן, כיוון ששליח ציבור מבואר בסימן נ"ג שאנשים כאלה פסולים לשליח ציבור, לא ניתן לו לעלות לשליח ציבור, אבל אם אתה שואל אם מצרפים אותו למניין או לא, מצטרף למניין. אבל שוב פעם אני אומר, כל הזמן צריך להראות שהמעשים שלו הם מעשים חמורים, על פי תורתנו הקדושה, ושאנחנו לא מראים לו אהבה ואחווה וחיבור יתר. אבל שליח ציבור בשום פנים ואופן. זה בעצם מה שחזל לימדו אותנו. שמאל דוחה ויונין מקרבת. בצד אחד לא לרחק אותו, בצד שני לא לתת לו יותר מדי לגיטימציה למה שהוא עושה.
תודה רבה, חזק וברוך תודה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום לרב, תודה רבה על התשובות המחכימות. המשנה ברורה מסביר שאסור לטלטל במה חיה את עוף בגלל שהם לא חזו. בעלי חיים שהם חיות מחמד שנועדים ללטף אותם, זה נקרא שהם חזו ומותר להרים אותם?
יש בזה מחלוקת בין מערך אור זרוע לעוש. מערך אור זרוע בסימן פי א' פי ב' מתכתב עם הראש, והוא רוצה לומר ש... מחיות מחמד זה לא מוקצה מחמד גופו, יכול להיות דגים באקווריום, יכול להיות אורגים, יכול להיות שפנים, יכול להיות טוקים, כמובן בלי בעיה של איסור צדה, אני מדבר עכשיו מצד איסור מוקצה. הוא אומר שמה שהוזכר בשולחן ערוך, בסימן שלחת, סעיף למתת, שבעלי חיים זה מוקצה מחמד גופו, זה סתם בעלי חיים. אבל בעלי חיים שהם חיות מחמד הם לא מוקצה, כך שיטת מערך אור זרוע. אבל הראש לא מסכים איתו, והראש חולק עליו, והראש אומר שזה לא כלי. מוקצה צריך שיהיה לו שם של כלי. כדי שחפץ לא יהיה מוקצה צריך שיהיה לו שם של כלי. בעל חי הוא לא נקרא כלי. אז כיוון שהוא לא נקרא כלי, הוא נקרא מוקצה מחמד גופו, גם אם זה חיות מחמד, וככה אנחנו נוקטים להלכה. שבעל החיים, אפילו חיות מחמד, זה נקצה מוקצה מחמד גופו, אבל אנחנו מצרפים את שיטת מערך אור זרוע. מה מצרפים? שאם יש צער לבעלי חיים, שבאופן כללי אנחנו לא מטלטלים, לא מתירים איסור טלטול מוקצה משום צער בעלי חיים, כפי שהכרעת המשנה ברורה כמגן אברהם בשיני סעיף קטן עין, בזה שיש לנו צירוף, גם חיות מחמד וגם צער בעלי חיים, אנחנו מתירים איסור מוקצה, כך מרן הרב עובדיה פוסק, וכך מרן הרב שלום זלמן אוירבך, לדוגמה, אם יש לנו כלוב של טוקים או אוגרים, או כל בעל חי שנמצא והשמש מכה עליו, מותר לי להרים את הכלוב ביחד עם הבעל חי למקום של צל. אף על פי שזה מוקצה מחמת גופו, כיוון שזה חיות מחמד וגם צער בעלי חיים, מצרפים את שתי השיטות, השיטה שסוברת שמותר לטלטל מוקצה משום צער בעלי חיים, שיטת עלייה רבה, שגם המשתה בורא הביא את זה בשיני סיף קטנאי, ושיטת אור זרוע שזה לא מוקצה, כי זה מכונת מחמד, וצרפים את שתי השיטות ומתירים לטלטל. אבל סתם, באופן רגיל, לא מטלטלים חיות מחמד בשבת.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב הרב. רצינו לשאול שאלה בנגיע לתפילה בשר כוח על התוכנית, קודם כל למחכימה. והשאלה היא לגבי עניין של תפילה בציבור. החלק הראשון של השאלה היא, באותו נושא, האם השתבח צריכים להתחיל בעשרה או מספיק שיהיה רוב? ואותה שאלה גם כן לעניין תפילת עמידה בלחש, וגם לגבי חזרת השץ.
כשאתה אומר להתחיל השתבח בלי עשרה, אתה מתכוון כנראה לשאלה של הקדיש של אחר כך, כן? כי אם אין עשרה בהשתבח...
כן, ודאי, שיגידו השתבח, שיגידו בדווקא עשרה השתבח ואז להגיד קדיש, או שאפשר נגיד ברוב מניין שיגידו השתבח ואז להגיד את הקדיש בכולם עונים, זה לגבי העניין של ההשתבח.
לגבי הקדיש מבואר גם בסימן נ"ג וגם בסימן נ"ד, וגם בסימן נ"ו, שאם לא היה עשרה בבית הכנסת, ואחר כך בא
לא,
עשרה...
לא, יש, אני מדגיש, יש עשרה, סליחה הרב, יש, עשרה יש. לא כולם אוחזים בהשתבח.
הבנתי, לא, זה מאוד חשוב. אז בואו נחלק את זה לשתי חלקים. יש חלק אחד שלא היה עשרה, ופתאום הגיעו עשרה, אי אפשר להגיד קדיש. צריך להגיד איזה מזמור ביחד, ואז להגיד קדיש. בציור שלך, שכולם היו ביחד בפסוקת הזמרה, רק שישה מוכנים... בסוף השתבח וארבעה לא, דוגמה, אפשר להגיד קדיש, כי סוף סוף היה פה אמירת מזמורים ביחד עם עשרה אנשים. זה לגבי החלק הזה. לגבי החלק של תפילת לחש, תפילת לחש לכתחילה צריכים להתחיל אותה עשרה ביחד. זאת אומרת, זה לא משנה אם יש פה 100 או 500 או 20 או 10 אנשים. לכתחילה צריך להתחיל כדי שזה יחשב תפילה בציבור לכתחילה, צריך להתחיל עשרה אנשים ביחד תפילת עמידה. כך מביא המשתה בורא בשם הפוסקים, בסימן סמכוו, סעיף קטן למדהי. אומר שאם זה הקדמה מועטת של השם שפתי תפתח, זה לא כל כך נורא, אבל לא יותר מזה. אבל, ולכן אלו שהתחילו ביחד בעשרה, יש להם תפילה בציבור לכתחילה, אלו שמתחברים אליהם אחר כך, כגון שהם התאחרו, התעכבו, אז התפילה בציבור שלהם היא פחות. כי יש כמה דרגות לתפילה בציבור. דרגה ראשונה, זה להתחיל ביחד עשרה אנשים. דרגה שנייה, כל זמן שהציבור עדיין אוחזים בברכת אבות, ואתה מתחבר אליהם, ציבור הכוונה עשרה, זה גם כן נקרא תפילה בציבור. ודרגה שלישית, כל זמן שהציבור אוחזים בתפילת עמידה, אפילו בשים שלום, עשרה אנשים אוחזים בשים שלום, ואתה מתחיל לשם שפתי, זה גם נקרא תפילה בציבור. כמו שהפרי מגדים כותב בסימן קופתת, זה כמה דרגות, יש עוד שתי דרגות, אבל לא ניכנס אליהם עכשיו. על כל פנים...
השאלה היא רב, מחילה הרב, הכוונה היא כוונה, יש מושג של תפילה בציבור ותפילה עם הציבור, נכון?
לא, יש תפילה בשעה שהציבור מתפללים ויש תפילה בציבור. אנחנו עכשיו מדברים על תפילה בציבור. תפילה בציבור אומר שאתה מתחיל ביחד עם עוד תשעה אנשים, שאתה ואתה אחד ועוד תשעה ביחד זה עשרה, מתחילים ביחד השם שפתי תפתח. זה נקרא תפילה בציבור. דרגה א', דרגה ב' שהם כבר התחילו ואתה מתחבר אליהם אחר כך. אם זה באבות זה יותר טוב, אם זה בהמשך התפילה זה גם טוב. זה נקרא תפילה בציבור. אבל אם למשל יתחילו פחות מעשרה אנשים את התפילה, לפעמים לא כולם מוכנים ויש מניין מצומצם וחמישה שישה עומדים מתחילים, זה לא טוב. אם זה רוב אז יש מקום להקל, אבל אם זה לא רוב זה לא טוב, זה לא נקרא תפילה בציבור. כי צריכים להתחיל ביחד עשרה. יש עוד דבר, בשעה שהציבור מתפללים, זאת אומרת, אם אתה למשל נמצא בבית ואין לך אפשרות לבוא לבית הכנסת בכל סיבה שלא תהיה, אומרים לך, תכוון על בית הכנסת מסוים, שאתה יודע שמתחילים שם, דוגמה, ב-7.35 תפילת עמידה, תעמוד תפילת עמידה ב-7.35. זה לגבי החלק הזה.
לעניין החזרה.
לגבי החזרה, אז באמת השולחן ערוך פוסק בסימן קוף חף דלת, בסעיף דלת, שצריכים להקפיד לא להתחיל חזרת השץ לפני שיש תשעה חוץ מהשליח ציבור. ואם מתחילים חזרת השץ לפני שיש תשעה חוץ מהשליח ציבור, השולחן ערוך פוסק שקרוב להיות ברכותיו לבטלה. ולכן, שיש מניין מצומצם, והשליח ציבור יודע שאומנם הוא מתחיל ויש תשעה, אבל יש אנשים חולמים ולא מקשיבים לברכות, ואז עדיין זה גם נחשב ברכה לבטלה, כי אין פה תשעה שמקשיבים. אז אומר המשנה ברורה במקום, סעיף קטן יוטט בשם ספר שלוחן שלמה, שהשליח ציבור לפני שהוא מתחיל את החזרה, שיעשה תנאי. שאם יש תשעה ששומעים ועונים אמן, אז היא מכוונת תורת חזרה. ואם אין פה תשעה שמכוונים ועונים אמן, אז אני מכוון שהתפילה הזאת היא סתם תפילה לשם לדבר, לא חזרת השעת. בשעת הדחק, בשעת הדחק, כגון שמאוד ממהרים, עבודה וכדומה, אז יש מכילים שגם אם יש שמונה ששומעים את החזרת השעת ועוד אחד באמצע לחש, ויש כאלה מכילים אפילו בשישה, אם השליח ציבור זה שבעה, בשעת הדחק גדול. אבל חתחילה לא להקל ככה, אלא רק תשעה ששומעים את החזרה ולא נמצאים באמצע תפילת לחש.
כי זה אומר שלמשל, אם יש מה שישה שסיימו כבר, וארבעה עוד לא סיימו, זה אומר שחסרים עוד שלושה לעניית האמן של השעה.
עוד שלושה זה לא רק לעניית האמן, אלא להקשבת הברכות, זה לא רק עוזר שעונים אמן.
להקשבה.
אם לא מקשיבים לברכות ורק עונים אמן, זה עדיין ברכות לבטלה, להקשבה ולעניית האמן. ברור.
ישר כוח גדול
הרב. ברוך תהיה.
ישר כוח גדול.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו?
כן, אתה נמצא עם רעש קצת, אם אפשר.
הלו?
כן, אתה נמצא במקום של רעש. אם אפשר להתרחק ממקום הרעש או לנתק את מקלט הרדיו כדי שנוכל לשמוע אותך היטב. בבקשה.
הלו?
כן, בבקשה.
ערב טוב, שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לגבי שבת. יש לי חמין שלא בושל לפני שבת, לפני השקיעה. רציתי לשאול, אמרו לי, בהתחלה חשבתי שמותר לשים את זה לכתחילה, אפילו שזה לא בושל. אחרי זה התברר לי שצריך למושל כל צורכו. אם זה נכון?
מותר לכתחילה לשים חמין חי על הפלטה קודם השבת, או שהתחיל להתבשל ולא הגיע לשליש בישול, או שכבר הגיע לשליש בישול, כי אנחנו נוקטים כדעת הפוסקים, שזה רוב הפוסקים, שפלטה יש לדין של גרוב וכתום. ומכיוון שיש לדין של גרוב וכתום, דין הדגמרה ולפסק בשולחנו בסימן ראשון ג' סעיף א', שעל קירי הגריפה או כתומה, מותר להניח תפשיל קודם השבת, באיזה מצב שלא יהיה. שיטת החזון איש, וגם הרן הרב אלישיב, שפלטה יש לדין של אינו גרוב וכתום. ולפי שיטתם, אסור להניח תפשיל על הפלטה אם הוא התחיל להתבשל ולא יגיע לשליש בישול, אלא צריך או שהוא יהיה חי לגמרי, או שיגיע לשליש בישול, אבל לא בין לבין. אז במילא, אם אתה רוצה לשאול מה דעת רוב הפוסקים, אתה יכול לשים בכל מצב שאתה רוצה. אם אתה רוצה לחוש לחזון איש, אז או שתשים את זה חי לגמרי, או שלפחות שיגיע לשליש בישול.
זה מה שאמרו לי שצריך שבחר ברדוסאי, אז אני...
בין ברדוסאי זה שליש בישול, כן.
אני, לכן אני חשבתי שכתחילה חשבתי שמותר לכתחילה.
אז אמרתי, מעיקר הדין דעת רוב הפוסקים שמותר לכתחילה בכל מצב. אם אתה רוצה לחוש לחזון איש, ומרן הרב אלישיב, אז תקפיד או שזה יהיה חי לגמרי, או שזה יגיע לשליש בישול.
הבנתי, טוב. תודה רבה,
יש
הכוח, תודה רבה.
וכמובן, בשבת אתה צריך להקפיד במהלך הלילה עד הבוקר, לא להזיז את הסיר ממקום פחות חם למקום יותר חם. לא לעשות שום פעולה שמוסיפה חום. לפתוח את הסיר אסור, כי כשאתה סוגר אתה מזרז בישול. אם הסמיכה נפלה, אסור להחזיר אותה, וכן על זה הדרך. כי ברגע שזה לא מבושל כל צורכו 100%, כל פעולה של הגברת חום מזרזת בישול, זה ממש איסור דאורייתא.
אבל לשים מים חם, מים חם מותר, נכון?
רק ברגע שזה כבר בושל כל צורכו, דהיינו שאתה יודע שזה כבר מבושל כל צורכו, זה בדרך כלל רק בשעות הבוקר, ורק לבני אשכנז.
רק לבני אשכנז מותר.
לבני אשכנז מותר, אבל צריך להקפיד שהמחמין מבושל כבר כל צורכו. אתה לא יכול ב-12 בלילה, כששמת את החמין חי לפני שבת, אתה לא יכול ב-12 בלילה לפתוח להוסיף מים חמים, כי כשזה לא מבושל כל צורכו, אתה מזרז בו בישול. זה ממש איסור דאורייתא, רק בבוקר.
רק בבוקר. אוקיי, טוב, תודה רבה, יש הכוח לרב, כל טוב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב, הרב, תודה רבה על התוכנית.
ערב, תודה, ערב מצוין.
רציתי לשאול לגבי, עשינו מצק היום בבוקר, קילו, ולא הפרשנו הפרשה, שבחי צהריים עשינו עוד, בעצם אפינו את הלחמניות, ועכשיו בשעות האחרונות עשינו 2.5 קילו והפרשנו חלה, אפינו את הכל ביחד ושמנו את זה הכל על השולחן. האם יש בעיה של צירוף של מה שעשינו בבוקר או לא?
בבוקר כמה עשיתם? שנייה, בבוקר קילו. כמה עשיתם? קילו.
קילו.
ואחר כך?
2.5 קילו.
2.5 קילו. אז ה2.5 קילו חיה והקילו פתור. עכשיו מה עשיתם? שמתם את הכל על השולחן ו...
לא, בבוקר, מהעיסה עצמה של ה2.5 כן הפרש, נעשינו הפרש התחלה.
יפה.
רק אחרי שאפינו את הכל, שמנו עוד פעם, שמנו את הכל על השולחן. עכשיו הכל, התחלנו לחשוש, אולי זה מצטרף, ואז יש פה בעיה.
אין מה להצטרף, כיוון שה2.5 קילו כבר הופרש חלה.
אני שואל לגבי הקילו, האם הקילו
כן,
מצטרף
הקילו לא יכול
למשהו חדש?
הקילו לא יכול להצטרף לחלות כאלה שכבר הופרש מהם חלה. אם היה לך קילו שהוא לא הופרש, ועוד קילו שלא הופרש, ואתה מחבר ביחד, זה יכול להצטרף. אבל מה שלא הופרש, לא מצטרף למה שהופרש.
מה שעושים במצות, מצרפים את הכל בעגלה, אז אמרתי, אולי פה יש חשש.
כיוון שבמצות, שום עיסה לא הופרשה חלה, הצירוף עושה את הכל ביחד, שיהיה פה כמות של הפרשת חלה ומפרשים, אבל פה מה שהופרש, הופרש. זה לא יכול להצטרף, לא לכולה ולא לחומרה.
אני שומע. עוד הערה לגבי מה ששאלו מקודם, לגבי תפילה בציבור, תמיד ידענו בישיבות, שכן יש איזה עניין בשם הגרא, כן להיות בציבור משתבח. האם הרב מכיר את זה?
שמה להיות?
עניין, יש עניין שיהיה תפילה בציבור מי ישתבח, יהיו כולם ביחד.
לא מכיר.
ככה בשם הגרא, ככה נאמר לנו בשם הגרא.
אולי כן לא מכיר, יכול להיות שהמהלך הוא בגלל ברחו, אבל לא יודע מצד התפילה בציבור, לא מכיר.
אוקיי, מאחור, תודה רבה הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
אני רציתי לשאול, עכשיו דיברנו על טלטול בעלי חיים, אז אם הוא לא מרים אותו, סתם נטייל עם כלב בשבת, זה גם נקרא טלטול או לא?
אם אדם מטייל עם כלב בשבת, יש לחלק בין כמה מצבים. יש מצב שהוא סתם מטייל עם הכלב להנעתו ולהנעת הכלב, ויש מצב שהוא מטייל איתו כי הכלב צריך לעשות את צרכה, וממילא יש בזה עניין של צער בעלי חיים. ופה הדברים חלוקים. אם אתה מטלטל עם כלב סתם להנעתו להנעתך, ואתה כמובן מדבר שאתה תופס אותו בחוט, כן?
כן,
אז אם אתה משחרר את החוט באופן שאתה לא מושך את הכלב, אלא כביכול הכלב מושך אותך, אז אין פה טלטול. לא טלטלתי את הכלב כי לא משכתי אותו. אבל אם אתה מושך אותו ימין השמאלה, זה נקרא טלטול. אף הפי שאני מטלטל רק את הראש, טלטול במקצת, אסור. כמובן בשין ד' סעיף ז' ובסימן שין מ' סעיף ח'. אבל, אם אתה יוצא עם הכלב בשביל התועלת של הכלב, שעניין של צער בעלי חיים, כמו שהסברנו מקודם, אז בכזה מצב, גם אם אתה מושך אותו ימינה ושמאלה, זה מותר. למה? כי זה נקרא טלטול במקצת, שהתירו משום צער בעלי חיים, כמובן בשין חצי פמם.
טוב, תודה רבה, כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום וברכה.
כן, שלום. רציתי לשאול, בסימן רשעין A, כתוב, המשנה ברורה אומר, אם עם הארץ שלא למד מעולם ואין שגור בפיו כלל בלי סידור, אז אומר, מביא פרי מגודים שאפשר גם כן, יש להקל שלא לבטל מצוות הגדה שהוא מן התורה, אפילו אין לו רק נר של שמן. מה הסיבה
איפה זה המשנה ברורה שקראת? בסעיף קטן עם זין?
כן.
כן?
מה הסיבה? זה חידוש לכאורה, איך אפשר להקל, לא לבטל מצוות הקדש מן התורה, איך אפשר, למה לא גוזרים?
זו קושיה מאוד חזקה, שבעצם אני חדד את השאלה שלך, הרי לא התירו לעשות איסור דה רבנן בשביל קיים מצוות עשה דאורייתא. זה משנה ארוכה, ונפסק בשולחן ערוך בסימן תקפ"ו, סעיף כ"א. שאם אין שופר לתקוע בראש השנה, אלא רק שופר שנמצא על העץ, או שצריך לעבור בנהר כדי להביא שופר, או שיש אבנים על השופר וצריך להוציא את האבנים כדי להגיע לשופר. כל הדוגמאות הללו זה דוגמאות של איסור דרבנן, ולא יתירו לעשות איסור דרבנן בשביל לקיים מצוות עשה דאורייתא. וגם בברית מילה, בשילה מדלף סעיף וב, אם הסכין של הברית נמצא בקרמלית, ויש לנו אפשרות רק על ידי יהודי, אין פה גוי, אם היה גוי גם בשופר מותר, וגם פה יש לנו רק יהודי, אסור להביא את הסכין מקרמלית למול בו, אף על פי שאם לא נביא, תתבטל מצוות מילה בשבת זו, לא עושים עיסוק כדי לקיים מצווה. אז מה שאתה שואל עכשיו, זה שאלה מאוד חזקה. מה פתאום שנתיר לעם הארץ, שהגדה לא שגורה בפיו בכלל, לבוא בליל פסח שחיות בשבת, לבוא ולקרוא בגלל החשש הזה שלא יקרא את ההגדה. בסדר? שלא יבטא מצוות הגדה שמן התורה. זה קושיה מאוד חזקה. אלא אם כן, נאמר, יש עוד פרי מגדים, שזה גם כן אותו, זה הקף החיים הביא אותו, בתף נון זין, שאם אדם לא יפריש חלה ממצות, ועכשיו הוא נמצא בליל פסח, ואין לו מצות לאכול, אלא רק אלו שלא הופרש מהם חלה, אז הוא גם כן מתיר להפריש. זה איסור דרבנן, כי יש לו קיים מצווה. שנים קשה לי קושיות האלו, אין תשובה, אין לי תשובה ברורה בדבר הזה, אלא אם כן אומר שראו לנכון שפה זה גזירה קצת יותר רחוקה, ולכן לא נתנו חז"ל לדעתם להקפיד עד כדי כך. אולי, אולי זה הסיבה, אבל באמת השאלה מאוד חזקה, ואין לי כבר שנים רבות תשובה מסודרת גם לפרי מגדים הזה וגם לפרי מגדים של מצות.
היום למדנו את זה בשיעור במשנה ברורה, והמגיד שיעור שאל את זה.
כן, זו שאלה חזקה מאוד, ואני מוסיף על השאלה את הפרי מגדים שמביא אותו כף החיים בתף נ"ז לגבי מצות, ואני מוסיף לחדד את השאלה משופר ומצוות מילה ששם לא הקלו. אז מה פתאום פה כן, פה לא? אלא אם כן אומר שכמו שאמרתי, שפרי מגדים מבין שפה זה ייסוד רבנן יותר קל מאשר טלטול בקרמינית או לעלות באילן, אבל צריך להבין מה, למה זה ייסוד יותר קל. מה... קיצור, שורה תחתונה, צריך עיון גדול.
שער כוח.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, האם אחר ישתבח עונים אמן, והאם ברכת אחרי ההפטרה אפשר לא נתאמן, וגם להאם עונים אמן אחרי החזן. נגיד, הוא אומר, אהבת עולם, אוהב את עמו ישראל, או שומר את עמו ישראל לעד, עונים אמן אחרי החזן. אם נשונה ברכת עצמו או החזן, נשונה.
לגבי השתבח וברכות ההפטרה, האם אדם יחיד עונה אחריהם אמן או לא, אחרי עצמו, כן? אחרי הברכה של עצמו, של ההפטרה של עצמו, או של הברכת השתבח של עצמו, האם הוא עונה אמן או לא אמן, יש בזה מחלוקת בין השולחן ערוך לרמה, בסימן רשת דו"ף סעיף א', דעת השולחן ערוך שכל שתי ברכות ומעלה, שהם סוף ברכות, עונים אמן, ולכן עונים אמן אחר השתבח, ואחר ברכת העלה לאחרונה, ואחר המברך את עמו ישראל בשלום, בתפילת עמידה, ואחר ברכות ההפטרה, זה בני ספרד. בני אשכנז לא עונים אמן רק לאחר ברכת בוני ירושלים. אני מדבר על עצמו. ברכת עצמו לא עונים אמן רק אחר ברכת בוני ירושלים. זה מחלוקת בין בני ספרד לבני אשכנז, זה מחלוקת איך להסביר את הגמרא בברכות בדף מ"ה. מי שרוצה לראות את כל האריכות ועוד דוגמאות, יסתכל בספרנו הלכות ברכות, סימן רשת דבר. לגבי השאלה השנייה שלך, מה הייתה? האם?
החזן.
מה החזן?
כאילו, אם לא...
האם עונים אמן על ברכות החזן של ברכות קריאת שמע? זו השאלה?
כן, כן.
בני אשכנז עונים, בני ספרד לא עונים.
למה?
כיוון שהרמה פוסק לענות, בסימן סמך וב, ובני הספרד נוהגים כדעת אריזל שלא עונים. וגם בני אשכנז שעונים, על גאל ישראל לא עונים כדי שלא יפסק. ברור?
כן, כן, כן.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב, חזק וברוך על התוכנית.
תודה.
רציתי לשאול שאלה לגבי פאזל בשבת של ילדים. יש לי בן מתחת לגיל 6, אז אני נותן לו לשחק פאזל. השאלה אם מותר לי להביא לו את הפאזל, אם הוא עשה את הפאזל, אם מותר לי לפרק ולהחזיר את זה אפילו אם הוא לא חיבר, אם זה מפוזר על הרצפה, אם מותר לי לשים את זה בחזרה בקופסה שלו בשבת, אם זה מפריע לי כאילו במעבר, במטבח.
יש לחלק בין שני סוגי פאזלים. זאת אומרת, בוא נתחיל מהחלק היותר קל. זה שפאזל הוא משחק, זה לא מוקצה. גם לבני ספרד זה לא מוקצה. הגם שהשולחן אור פוסק בסימן של חצי ממי שעשו לשחק כדור בשבת, אבל משחקים שלנו היום שמייצרים אותם לשם כך זה לא מוקצה. אז הפאזל הוא לא מוקצה. אלא מה? שיש שני סוגי פאזלים לגבי השימוש בהם בשבת. יש פאזל שחלקיו מתחברים היטב, ששם יש חשש כותב, ויש פאזל שחלקיו לא מתחברים היטב. איך נדע מה מתחבר טוב, מה לא מתחבר טוב? אם שאני מרים חלק אחד של הפאזל, כל הפאזל מתרומם, זה נראה שהוא מחובר טוב. וזה לא לשחק בשבת. אבל אם אני מרים חלק אחד, החלקים האחרים לא מתרוממים, אז זה אפשר לשחק בשבת.
גם לילד שהוא מתחת לחינוך, מי שש?
אני מדבר לפי כולם, לכולם, זה לא משנה למי.
לכולם.
אז לכן, אם מדובר בפאזל שהוא לא מתחבר טוב, לא מתחבר חזק, כמו רוב הפאזלים, אז אין שום בעיה. מותר לך לשחק עם הילד, מותר לך לתת את זה, מותר לך לאסוף את זה. אם מדובר בפאזל שהוא לא מתחבר, אם מדובר בפאזל שהוא מתחבר חזק, אז בכזה מצב, לא רק שלך יש בעיה לעזור לו לשחק או לפרק מצד הבעיה שהזכרנו, אלא גם לילד קטן אל תיתן. נכון שאם אתה מקל לתת לקטן, יש לך על מה שתסמוך, אבל חתחילה כזה פאזל לא לתת לילדים.
הבנתי, תודה רבה. יש לי עוד שאלה קטנה רק לגבי שליח ציבור.
לצערי הרב לא נספיק, מכיוון שאנחנו כבר בסוף השעה הראשונה, מכילה.
תודה רבה.
ברוך תהיה, נזכיחם שבתורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות יומה, כוכבית 5047. פרסומות חדשות, אם את חוזרים לשעה שנייה.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. יש גשמק. מכירים משפחה שבכל סעודה יש שפע של אורחים סביב השולחן? בית שאנשים מרגישים חופשי לבוא לסעודה גם בלי הזמנה ולא רוצים ללכת? עלו לשידור בתוכנית זמן אוויר, ספרו לנו על המארחים המושלמים, ובכל יום אנחנו נפתיע משפחה אחת שתזכה במארז ספרינג יוקרתי שיאפשר לה להמשיך לשדרג כל אירוח. זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום בשתיים, כאן בכל חי.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אחי עבר תונה חזיתית, עבר במסעית, בעבודה, מצבו היה גרוע מאוד, הגיע לבית חונים, הוא לא זז, לא דיבר. ומהרגע שתפסנו אשר בנחל, שאחר כך, וברוך השם הוא קם, הוא יגיש הרבה יותר.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
במוצ"ש הקרוב המוזיקאים החדשים נחשפים. המאסטרו בפרק אחרון ומרתק בשלב קדם העונה. עם כל הלב להתחבר. ומיד אחר כך פיני איינהורן משיק את אלבומו החדש בחגיגת מלווה מלכה סוחפת. באולפן התארחו המוזיקאים מוישי רוט, אלי קליין ואיצי ברי ואומן הקלידים שמחה אברמצ'יק. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10 בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר קול חי.
קול חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי חדשות כל חי השעה 11